מה העניינים? אתה יודע מה, אני לא רוצה בכלל לשאול לך מה העניינים. לא רוצה לשאול לך מה העניינים.
אני אעשה את זה אחרת.
לא, אל תעשה את זה אחרת.
Oh yeah.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. שמע...
בוא נדבר על זה.
אני...
הנה, בבקשה, הנה. יצא המרצע מן השק.
יצא מוכתה מן הריאות. מהשלכת. ביום שבת בערב. שבת קודש.
שבת האחרונה.
אני שוכב, ופתאום אני מתחיל להרגיש נורא, נורא והיום. נורא והיום, והיה לי... והתחלתי להיות מצונן ולדלוף. בלילה בין שבת לראשון לא ישנתי, כי המוח שלי, אתה יודע, היה בחצי הזיות כאלה, וכאב לי כל הגוף. ואז יום ראשון הייתי כאילו דולף ברמה שתקעתי פלאגים של טישואים באף, כי זה לא היה בשליטה כבר.
למה אתה משתף אותנו בכל זאת?
ואז זה הלך, מתקדם לשיעול, בצרידות, ונזלת ירוקה שאני יורק החוצה. ואמרתי לעצמי, אני לא מכיר אף אחד שחולה. מה קרה? ואז פתאום אני שומע את השידור של ליברפול ארסנל, סיטי ארסנל, ואני שומע את השדרן הבכיר מצונן, ואמרתי, פאק, הוא הדביק אותי. הוא הדביק אותי, ישבנו פה בחדר, והרגת, הרגת את הבן אדם. אמרתי, טוב, יש לו ילדים קטנים, הם מביאים את כל המחלות ואחר המעגלים.
אין לך בושה.
אין לי בושה, אין לך בושה.
באתי לפה יום ראשון שעבר, מיום שני אני מצונן, מיום שני, יום אחרי זה, מצונן. גמור, היה לי יומיים בסדר, קצת חולשה, לא כמוך, אבל כן. אני, תקשיב, אתה רואה שאני קצת יותר רזה בפנים?
כן.
זה, אני גיליתי שגוף האדם זה 90% מים ועוד 8% חננה. אתה לא יודע כמה דברים יצאו לי מהגוף, הנה וואי, תקשיב, זה יהיה פרק.
פרק השיעולים הגדול.
פרק השיעולים הגדול.
אבל אתה ברגע זה הפללת את עצמך, אתה
לא,
מבין?
לא.
כי אמרת לי שישבת איתי ביום ראשון שעבר.
וביום שני נהייתי...
אבל זה לא עובד ככה.
ברור.
לא, וירוסים דוגרים 3-4 ימים. הפללת את עצמך, ידידי. אני נהייתי חולה לקראת סוף השבוע, שזה בדיוק פרק הזמן שהמפגש איתך ביום ראשון, דגר, התפרץ בסוף השבוע. אתה הדבקת אותי, זהו. אם אתה נהיית חולה יום אחרי שנפגשנו, אז זה לא ממני, בוודאות.
אבל אולי הייתי, אבל רגע, אתה יכול להיות שקיבלת את הנגיף ממני כשהוא עדיין...
רדום?
רדום?
לא. כשהוא מתפרץ...
אז לא, אז לא.
אז הוא... ואז אתה נהיה מדבק?
יש לי רעיון, בוא נעשה סקר.
נו.
בוא נשאל את המאזינים.
מי הדביק את מי?
מי לדעת אתה מדביק את מי?
כשבכרונולוגיה אתה נהיית חולה קודם, אז אתה חטפת קודם, אתה מבין? זה לא עובד אחרת.
אני חושב שיהיה איזה רופא שיכתוב לנו, שיכול להיות שאצלך זה היה רדום, ואני נדבקתי, ואצלך זה התפרץ אחר כך.
בוא, זה לא איזה וירוס מתוחכם.
קשה לאבא שלי, אבא שלי רופא פנימי.
אבא שלך רופא, נו, אתה רוצה לשאול אותו?
כן,
בוא, שאל אותו.
זה מסוג הטלפונים מהפתעה שפחות יעבדו טוב, אבל בסדר. טוב, אז אתה רוצה לדבר או רק להשתעל?
אני מקווה שנצליח לדבר.
נדבר על משהו מעניין. בהתחלה.
אוקיי, כותרת הפרק, משהו מעניין.
שנייה, לפני שנדבר על משהו מעניין, ממש, מה שנקרא ידיעה עכשיו חמה, מפני 5 דקות, מיקי ברקוביץ', מיוט קופיוט ברקוביץ', יזכה, מקבל את פרס ישראל בתחום הספורט, מה שנקרא, אם יש מגיע בכדורגל, אז מגיע, דיברנו עליו ברחבה כשהוא היה עומד 70, גדול ספורטאי ישראל, פרס ישראל, סוף סוף איזו בחירה נכונה וראויה.
לגמרי, ועדיף קודם אפילו היה.
כן, אבל עשו את זה בגיל 70, בסדר.
לא, אחלה, 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 כי אני אגיד לך מה, כי פשוט יש כבר יותר מדי דורות שכאילו לא ראו אותו משחק כבר.
לא מבין, עזוב ראו, לא מבין את המשמעות.
ולכן פרס ישראל זה כן מזכיר את הפרספקטיבה ההיסטורית של החשיבות של...
של החשיבות, מעבר לכדורסל. נדבר על זה, נדבר על...
לא, דיברנו על זה עכשיו, זהו.
לא
נדבר עוד.
נדבר על הספר שאני מוציא, נדבר עליו תכף, נדבר על הקבוצה שלך ועל הפועל תל אביב ועל מכבי חיפה, אבל איזשהו סק של קריסות בכדורגל שלנו פתאום בתקופה האחרונה, גם אתמול מכבי תל אביב מודחת בגביע. ומה אתה רוצה לדבר? שלחת לי אתמול פרסומת מעניינת.
נכון, של מוריניו עושה פרסומת לחברה, פרסומת מצחיקה מלאה במודעות עצמית, שלא הייתי דווקא אומר שאופיינית למוריניו.
אז אתה לא מכיר כל כך את מוריניו.
אני מכיר, מכיר, אבל יש פה משהו שהוא... טוב, נגיע לזה כשנדבר על זה, כי הוא תמיד מדבר על עצמו, זה הדבר שלו, כן?
בדיוק.
אבל בסדר,
כן? הוא נמצא בשלב בקריירה שמרשה לו את זה.
בדיוק.
דבר על כדורסל, אבל איך הוא השתנה, ומילון?
מילון.
יש איזה טיזר?
לא.
יופי.
ופינה היסטורית?
זה יהיה פינה היסטורית.
אוקיי.
אם אתה ככה זה ככה, אין בעיה, ראש בראש.
עכשיו, אני רק רוצה להכין את ציבור מאזיננו, שהשבוע כנראה לא יהיו פודקאסטים בארץ.
למה?
כי שרון הוא משתתף בכל הפודקאסטים בארץ. רק, ובגלל שהוא הדביק לא רק אותי, אז אני מניח שבן פורגס ואסף כהן יהיו חולים.
וגם שבוע שראיתי בפודיום.
איתן דולפן ואורי ססון ימותו.
רגע, ועכשיו אני מוציא ספר, אז אני הולך להתארח בכל הפודקאסטים.
בקיצור, זה השבוע שלנו, אנחנו נהיה בודדים בצמרת.
קו פרשת המים של עולם הפודקאסטים הישראלי. טוב, אנחנו משפחה פה, נכון?
כן.
אז תרשה לי לספר למשפחה שלנו ש... אני מתרגש קצת, ולחוץ קצת, ונרגש, ואתה יודע, זו תקופה כיפית, אבל גם אתה צריך להשיג. אני אתמול השקתי יחד עם אסף כהן, ידידי ושותפי, את הספר החדש שאני עומד להוציא, אנחנו עומדים להוציא, אגדות דשא 2.0. פתאום היום הבוקר חשבתי, הספר נקרא אגדות דשא 2.0, 50 הגדולים בדור המילניום, חבל שלא קראתי לו אגדות דשא 2.0, הדור הבא, אתה יודע, כמו שעושים סרטים. הספר הוא על, בעצם לפני 5 שנים יצא הספר הראשון אגדות דשא, הוא בעצם, אפשר לומר ספר המשך, 5 שנים קדימה, לוקחים את הדור, שזה 25 שנה, גם 5 שנים קדימה, ובעצם תוחמים את ה-121, מעונת 99-2000, עונת הבאג 2000 הראשונה, בעצם אני סוגר את התקופה שלפני עם הגול של סולשר בקאמפ נו. אני אומר, זה שייך למאה האחרת, זה שייך לעידן אחר, הכסף הגדול, הטירוף הגדול מתחיל משנות ה-2000, ואנחנו שם גם מדרגים, שזה חלק מהסקסיות ואולי קצת עניין, את 50 השחקנים הכי גדולים בדור האחרון. אני יכול להגיד שהכי צעיר שנכנס זה הרלינג הולנד, היחידי מדור מהמילניום, אבל צריך, כל אחד הוא 4-5 שנים משמעותיות, ואז הוא רשאי להיכנס. ויש את המבוגרים גם, אתה יודע, מלדיני אפילו נמצא שם, כי בכל זאת הוא שיחק 10 שנים,
אתה צועד לתוך שדה מוקשים שאני מניח שאתם הייתם צריכים להחליט ממקום ראשון, רונלדו או מסי.
זה היה קשה מאוד בספר הראשון. בספר השני זה קצת פחות קשה.
למה זה היה קשה?
היה טיפה, היו לבטים. ב-2019 היו לבטים ממקום ראשון. היו לבטים, אני לא אגיד שזה, אבל הכרנו את זה בצורה חד משמעית.
כן.
היו לבטים, היום אין לבטים.
שזה מסי, ברור.
שזה דווקא, אני לא רוצה לתת ספוילר.
אתה עושה ספוילר לספר. איזה סוד, איזה סוד. מי גדול הכדורגלנים?
אבל אני יכול להגיד...
בהיסטוריה אולי כבר.
כן, ואני יכול להגיד שדווקא עצם זה שכבר אין את התחרות הזו, זה שחרר משהו גם בכתיבה שלנו, במובן הזה שבאמת הטקסטים האלה הפכו להיות הרבה יותר משוחררים, הרבה יותר כלילים, הרבה יותר, אני אפילו אגיד, עמוקים, כי זה כבר לא רק, הוא עשה ככה והוא עשה ככה בניסיון להסביר,
אלא... יש פרספקטיבה.
איזו פרספקטיבה אנושית, אישית, על הבן אדם, זאת אומרת, על רונלדו, על ההשפעה של אבא שלו, של המחסור באבא, בדמות אב לכל אורך הדרך, ואיך זה בעצם, בכל תחנה בקריירה דחף אותו, ואיך, נכון, מסי הוא הכי גדול, אבל הדור הזה, אם אני צריך להגדיר אותו, זה הדור של רונלדו בהמון מובנים, דור המוספרים ודור האינסטגרם ודור... אתה יודע, רונלדו זה הדור. אז אנחנו מדרגים שם ואנחנו מספרים, ויש יורים חדשים. אז יש גם שחקנים חדשים ויש גם שחקנים ישנים. Mm-hmm. יש טקסטים חדשים על השחקנים הישנים. זה ספר שיש בו פרק על כל שחקן, יור יפה, קישורים גם עם ברקוד לסרטונים. ומה שעוד הוספנו, זזנו כמה דברים שהיו בספר הקודם, הוספנו את דירוג 10 המשחקים. הכי גדולים בדור האחרון. מכל מיני מקומות.
אוי, זה מסקרן ממש.
זה קשה, אתה יודע.
קשה בטירוף, יש כאלה משחקים גדולים.
וזה לאו דווקא 4-3 ו-5-5, כאילו הכי גדול.
טוב, גם פה יש לי, כאילו, את ה... לעשות את הספוילר.
מה, מקום ראשון?
כן.
אני אגיד. אבל זה לא בוודאות. נו? אתה תיתן את...
גמר המונדיאל בקטר.
אז אני אתן לך תשובה שזה לא מקום ראשון.
וואלה.
ואני מסביר גם למה לא.
הרמונטדה של ברצלונה?
זה גם באסיריה. אבל אני מסביר גם למה זה לא מקום ראשון.
אני ראיתי שהיום קידמת את הספר בטוויטר על ידי אגוארו.
כן.
עשית איזה רפרנס לינון מגל, מאוד מצחיק, מאוד מצחיק.
אגוארו לא נצערי לא...
אמין כמו הטוויטים שלו, אבל אגוארו, מה הוא לא נמצא?
הוא לא היה בקודם.
בקודם הוא לא היה, כן.
בקודם הוא לא היה, זה היה טעות, ועכשיו אתה יודע, התקדם, נבין ש...
אבל גם אגוארו בפרספקטיבה ההיסטורית של בעצם חנוכת עידן סיטי המודרנית...
בדיוק. אז זהו, אז זה העניין, זאת אומרת, אנחנו, מי שמכיר אותי מפה, אז גם יודע, אני... זה לא על מספרים, וזה לא... אנחנו, גם נגיד מישהו כמו אגוארו, כבש המון, והוא לא תמיד כל כך סקסי, והוא די משעמם, אבל מה יכולה להיות המשמעות שלו? המשמעות של להיות... מביא הבשורה של מנצ'סטר סיטי החדשה עכשיו. קווין דה בריינה, אתה יודע, לדבר על, על, על המוח המאוד מאוד יצירתי שלו, ויש גם על המאמנים, שהפכו להיות בשנים האחרונות אפילו עוד יותר משמעותיים, אתה יודע, דירוג חמשת המאמנים הכי גדולים.
לא, איזה כיף, מתי יוצא הספר?
אז זהו. עכשיו אנחנו בשלב המחירה המוקדמת. בשלב המחירה המוקדמת, בגלל שיש לי אתר, אז זה מחליף את מימון ההמונים, בוא נגיד את זה כך. אז יש באתר שלי, שנקרא davidovich.top50.co.il, נשים את זה בלינקים, או לחפש שרון דוידוביץ' בגוגל, וכרגע למעשה הספר מותאם כל כולו להגדות 9.2.0, הכל במחיר מוזל, זאת אומרת, אם בחנויות זה יעלה 110 שקלים, אז זה עולה עכשיו 84 שקלים.
זה לקראת פסח, כאילו? זה אמור להיות...
זה יצא זה ירד את פוס לקראת פסח, אבל זה יהיה מוכן רק אחרי, בתקווה...
אז כאילו לא אפשר מתנה לחג?
מתנה לחג הזה לא, אבל יש שבועות ויש חגים נוספים. לא הספקנו כל כך, אתה יודע, כי היו הרבה דברים בחודשים האחרונים. המטרה היא בעצם, אפשר לקנות את הספר לבד, אפשר כמה ספרים, אפשר את הספר בשילוב ספרים קודמים, והשוונץ, וזה אני יודע שאתה כבר מחכה לאיזה מתנה או שתיים, יש המון המון יורים מדהימים בספר, אפילו באמת זה לקח קדימה, ויש ספר עם חולצה, יור של מסי ורונלדו ומבפה, נגיד היור שאני הכי אוהב, הכי חזק זה לואי סוארז, עשינו את זה כמו אנדי וורול, אתה יודע, כאילו אותה תמונה של סוארז, שש תמונות, אבל כל פעם בקבוצה אחרת שהוא נושך כזה,
בדיוק,
בדיוק. אז המחיר מוזל, וגם מי שקונה עכשיו אז הוא מקבל ראשון לפני כולם. אז אני מזמין...
ואני גם מעדות אישית יכול לומר שהחולצות, הן חולצות טובות. הן חולצות טובות, זה כותנה טובה. באמת אני אומר זה,
כי זה... לא, כל עוד זה לא הופך לפיג'אמה, אפשר להשתמש בזה.
כי הרבה פעמים מקבלים כל מיני חולצות כאלה סבלה, אבל החולצה טובה, אני את החולצת קמירה בובו של מסי מהמונדיאל, אני מת עליה, אני ממש הולך איתה כאילו ביום יום.
היא סבבה.
וזה עושה תגובות, אנשים שואלים.
וזה גם, אז תפנה אותם לאתר, ואני רק אגיד שבאמת זה גם זולל, כאילו זה באיכות גבוהה, אז אני מזמין באהבה את המאזינים שלנו.
תקנו, תקנו, מה זאת אומרת?
ולהיות מהראשונים שיקבלו, ולעזור בעצם בדרך להדפסת הספר.
כן. אז שיהיה הרבה בהצלחה.
תודה רבה.
זה נשמע ממש מעניין ואחלה וכיף.
זה בא מאהבה, זה בא מאהבה.
מצפה לזה בקוצר רוח.
כיף.
ואסף כהן, תשמע, זה...
אוטוריטה.
תבלין הקסמים.
בדיוק, כן. הרבה הרבה אהבה והרבה, אתה יודע...
הוא איש אינטלקטואל, אסף כהן. יש לו ידע. אתה עובד איתו בשוטף, כן, אבל אני יצא לי כמה פעמים בודדות. הוא איש תרבות.
בדיוק.
הוא איש תרבות אסף, ויש לו כל כך הרבה ידע כללי נרחב.
למשל, הטקסט על זלטן איבראימוביץ'.
כן.
אז אתה יודע, אפשר להגיד כמה הוא מיוחד וקונג פו וזה, וכמה הוא שחצן. אבל אסף מאוד מכיר, נגיד, את התרבות השוודית, ואת ההשפעה של זלטן על שוודיה, איך הוא פתח אותה ושינה אותה. זאת אומרת, איך שחקן, ספורטאי, משנה מדינה. אז באמת גם טקסט מעניין. ואתה אמרת שאין חסויות בפוד.
לא כאלה שמכניסות כסף, לפחות לי.
לך לא, עוד לא. זהו, אוקיי, כן, נדבר על ספורט?
יאללה.
רגע.
אוי, למה? תסתובב מהמיקרופון, אבל.
מישהו בא לך עוד לעשות פוד פה?
לא.
אז מה?
זה יגדל, עד שבוע הבא, אתה תראה פה איזה תרבית על הצד שלך של המיקרופון.
פתאום המיקרופון הופך ירוק.
טוב, כדורגל ישראלי, חייבים לעבור על זה.
אני אשאל אותך שאלה, אתה יודע? מי במצב יותר גרוע? נתניה, הפועל תל אביב או מכבי חיפה? מי לוקח את המצב הסטטיס של האוהדים, של הכל, מי מצב יותר גרוע?
עם כל המעורבות הרגשית שלי בנתניה, חד משמעית הפועל תל אביב במצב הגרוע ביותר, אני חושב אולי מבין קבוצות הליגה שעוד יש להן תקווה. ובאיזשהו אופן אפילו גרוע מאשדוד, כי המומנטום, אני לא זוכר, אתה יודע, אני בכלל לא מאמין במיסטיקה, אבל שבעה משחקים, בלי כיבוש אפילו של שער אחד, ולהיראות נורא והיום. זה לא רק איזה מין, אתה יודע, שלל של החמצות, אבוקסיס דיבר על קצת החמצות, ובוא, כאילו, ואני אוהב את יוסי אבוקסיס. הקבוצה נראית נורא, נורא, באמת, זה קבוצה של ספורטק. ונתניה לא רחוק מזה. נתניה לא רחוק מזה.
הקטע בהפועל תל אביב...
יש שם איזה מין מגמה, כמו איזה עגלה שמדרדרת בירידה שאי אפשר לעצור אותה.
יש קלישאות בכדורגל, ואחת הכי חזקות זה אפקט המאמן. השבעה משחקים האלה, זה השבעה משחקים הראשונים של יוסי אבוקסיס כמאמן הפועל תל אביב. ואיזה מחיר אישי הוא עשה לעזוב את ביתה, ואז לחזור להפועל, עם כל התררם והכל. וזה לא רק לא לנצח, זה ולהיגרר התחתית ו... תשמע, הם בסכנת ירידה אמיתית. עכשיו דיברת על אשדוד, אגב, אני אגיד, אשדוד לא יהיה אכפת לה לרדת. אשדוד ומכבי פתח תקווה הם קבוצות כאלה שמגדלות נורא שחקני נוער, ולפעמים הם אומרות לעצמם, וגם אין קהל גדול, הם אומרות לעצמם, זה בסדר מדי פעם, כמה פעם בכמה שנים לרדת ליגה, אוקיי? ואז בלאומית אנחנו מספיק חזקים, ניתן לצעירים להשתפשף, להיכנס, למשל ליאל הבדה היה ככה במכבי פתח תקווה, הייתה מליגה לאומית, היה מעולה, עלה איתם ליגה, זה ישר, הנה, עכשיו הוא באירופה, עכשיו בארצות הברית, אז זאת אומרת, אשדוד לא אכפת לה לרדת, ובכל זאת הפועל תל אביב יכולה להפריע לה.
אז שמע, קודם כל, הפועל פתח תקווה היא זאת שבכמעט ירידה מובטחת. מכבי פתח תקווה היא בצמרת הפלייאוף
התחתון.
מול מידיחה את מכבי תל אביב, גם גולים כאילו לא ברורים. אבל אין קבוצה שלא אכפת לה לרדת, אני לא מסכים. יש קבוצה אולי שזה פחות רעש, כי יש פחות אוהדים, אבל זאת מכה אדירה לרדת, מכה אדירה. תקציבי, אתה מקבל פחות כסף בצורה משמעותית. כל ההתנהלות מאיזה, אתה יודע, מארוחת ערב יוקרתית במסעדה, זה הופך להיות דוכן שכונתי של פלאפל. זה התייחסות אחרת, זאת רמה אחרת, זה מגרשים אחרים, זה כל השישי בצהריים הזה, זה וייב אחר, כן. זה לא רק כפר קאסם, אגב, יש גם
קצת, יש בכל מקומות.
כן. זה לא טוב לרדת ליגה, זה מכה אדירה. לקבוצות עם קהל גדול ותודעת קבוצה גדולה, כמו הפועל תל אביב או מכבי נתניה, זאת מכה אדירה או אפילו יותר, אבל לא אשדוד ולא הפועל פתח תקווה ולא מכבי פתח תקווה ולא הפועל ירושלים המתחדש, אף אחד לא תרצה, כאילו.
אני רוצה להגיד לך
משהו. ובטח לא ביתר, אגב. בטח לא ביתר.
לגבי התודעה הזאת, אני רוצה לדבר איתך על מכבי נתניה, ומשהו שאני שומע קצת מסביב, שיהיו אנשים שאתה יודע, אפרופו השמחה לעד בספורט, שיהיו קצת מבסוטים מזה שנתניה תרד. למה? הזכיחות של הבעלים היא על סגל. יש איזושהי תחושה באמת שמכבי נתניה, זה מה שאני חלק מצטט, חלק מסכים, חלק לא, שאולי היא קפצה מעל הפופיק, טיפה, אולי הם חשבו שהם יותר חזקים ממה שקורה. גיא צרפתי, למשל, שעכשיו פותר השבוע, אני מאוד לא התחברתי אליו מהרגע הראשון, אני לא מדבר על הכדורגל, היה שם משהו מאוד מאוד יהיר, מאוד מאוד זכוח. אני אגיד מהצד שזה יהיה אסון אם מכבי נתניה תרד, למרות שאני מניח שזה לא יקרה, אבל באמת זה יהיה אסון, כי זו קבוצה כל כך חשובה, והרבה אוהדים, וגם קבוצה, באמת, זו קבוצה שאמורה להילחם על מקום שלישי בליגה. זה הכישלון הכי גדול של העונה בליגה, זה העונה מכבי נתניה. אולי זה סוג של כאפות שצריך כדי לחזור, לזכור רגע. אנחנו אמנם מכבי נתניה, אבל אנחנו לא מכבי נתניה ועוד 16.
אז שמה, אני לא מסכים כמעט עם כל מילה שאמרת.
יפה.
חוץ מלגבי גיא צרפתי, אני גם לא זיהיתי אצלו איזה יהירות, אני לא. אגב, כן היה אפקט מאמן, הוא בא ויש שלושה ניצחונות רצופים, זה היה נראה, אתה יודע, הגיע הקוסם. ומאז כישלון מוחלט. לגבי אייל סגל, אני לא יודע למה אתה אומר מה שאתה אומר. אני מאוד מעריך את אייל סגל. אני לא חושב שהוא זכוח, הוא בכלל לא זכוח. זכוח היה משאיר את המאמן שהוא לא מאמין בו ואומר, יהיה בסדר, יהיה בסדר, או אני יודע יותר טוב מכולם. בן אדם משלם שלוש מזכורות עכשיו של מאמנים. אייל סגל הוא דווקא מסוג הבעלים שאתה כן רוצה בכדורגל, כאילו התנהלויות כאלה. אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על בעלים עם קפריזות, שמתערבים יותר מדי, שדוחפים את האף שלהם לעניינים מקצועיים, שלא נותנים שקט. אייל סגל הוא ההפך מזה. הוא נותן שקט, הוא לא מתערב בעניינים מקצועיים, הוא יושב ביציע וסופג את ההפסדים האלה ואת המפלות האלה. לא שמעת אותו יוצא בתקשורת נגד מאמן, או יוצא נגד שחקנים, או נכנס לחדר הלבשה ואתה יודע, הופך שולחן, או אפילו עושה, אתה יודע, סצנות פאסיב אגרסיב כמו ינקה לשחר ביציע. מה
קצתי?
אני חושב שיאל סגל, מלבד העובדה הטכנית, אתה יודע, שמבחינת יכולת כספית, הוא לא כמו שחר או גולדהר, בא ומשקיב מכספו. זה לא שחסר לו חלילה, כן? יש שם לא מעט. אבל זה לא כאילו אותה ליגה של בעלות. אבל מבחינת התנהלות, אני ממש לא, אתה יודע, הוא לא אוהב לעשות שערות, הוא מאמין ביציבות. זה שמהיציע דורשים לפטר מאמן אחרי שבועיים, אז הוא לא נשבר מול הדבר הזה. הוא כן נותן למאמן את הצ'אנס למצות. אני חושב שאייל סגל הוא דווקא דמות מאוד מאוד ראויה להערכה ולחיקוי אפילו בהתנהגות שלו כבעלים בכדורגל.
אני אחזור על מי שאמר לי את זה ואני אאמת אותו עם זה ואני אבין.
כאילו מה הוא עשה לא בסדר?
יש, זה עניינים קצת יותר קטן, יותר בפנוחו, אני מבטיח לך לחזור עם תשובה, זה לאו דווקא, זה דוגמאות כאלה, קטנות כאלה.
אוקיי, לא יודע.
אני רוצה לדבר...
אף אחד לא מושלם, כן, אבל אני חושב שבגדול, כבעלים,
הוא עדיף, אבל חשבו שהם לא יכולים להיפגע.
ואגב, אמרתי לך את זה עוד לפני, כמה זמן, שעוד נתן הייתה אפילו ברצף ניצחונות, הרכש השנה, וזה בדיוק, זאת אומרת, נתן יחשבה השנה שהיא תוכל לעשות את הקפיצה מקבוצה בינונית פלוס, לקבוצת, אתה יודע, אילית מינוס.
כן.
עשו רכש ישראלי שעל על הנייר היה אמור, ושילמו הרבה כסף. על שבירו, היו כן. כאילו רכש שעל פניו אלה היו אמורים להיות הכוכבים שעוברים מהקבוצות הקטנות יותר, בדרך אל הקבוצות הממש גדולות, עוברים בנתניה.
קשר אמצע עונו שהגיע איכשהו שהוא בנבחרת הצעירה, שילמו עליו גם הרבה.
כן.
מה שכחתי את השם שלו, נו? אוקיי, למשל, אני שכחתי את השם. איתן משהו? לא,
לא, לא, לא, אזולאי.
אזולאי, איתן אזולאי, כן. איתן אזולאי.
כן. עוד גם לא הצליח, כן.
אני רוצה רק להגיד משהו,
אז,
דבר
אחד. אז נפלו עם כולם.
כן, כנראה.
נפלו עם הישראלים, נפלו עם הזרים. פשוט נפילה.
רק דבר אחד אחרון למכבי חיפה לפני שנעבור לאייטם הבא. מי שחושב שמסיידגו צריך ללכת הביתה, ואני רואה את זה עכשיו הרבה אצל אוהדי מכבי חיפה, אז הוא לא מבין לא את הראש של מכבי חיפה כרגע, וגם לא רואה את הפרספקטיבה הרחבה של העונה, את הסיטואציה, סגל שלם שהוחלף, שינויים רבים, הצלחות לאורך הדרך, משחקים טובים, אירופה, זה פשוט חשיבה לא נכונה, זה לפספס, זה לראות,
זה עבודה טובה מאוד,
זה לראות חלון ולא להסתכל על כל הבית.
לגמרי, למרות ששמע, מכבי תל אביב, עודי מכבי חיפה לא יכולים להרגיש מקופחים, אני חושב.
בית הדין, מניינים.
כן, בית הדין, כולם, בית הדין.
שופטים,
הייתה עבירה בשער של סכנין, אפשר לפתוח את זה. נגע?
נגע...
בקטנה.
אבל זהו, זה שזה ודאי, אני אגיד לך משהו רק לגבי זה.
כן, למה אתה לא רוצה לדבר על זה?
אני לא רוצה לדבר על השופטים ועל הזה.
לא השופטים, אני אומר...
הנקודה הספציפית הזאת, אני אגיד לך משהו, אבל ברגע שיש כל כך הרבה דיון, זה אומר שכנראה אין סיכוי שהצוות שישב בוור, ראה את זה באלף ואחד אחוז של ודאות. ואני אגיד משהו אחד כזה. באנגליה, אוקיי? יש 30 מצלמות. והם ישימו לך זום כזה, שאתה תדע בוודאות אם היה או לא היה. פה בארץ יש הרבה פחות.
יש הרבה פחות.
יש אפילו קצת.
ולעולם זה לא יחסים מטעויות.
אז אם עבר, אבל אם עבר, לא ראו את זה בוודאות, אז הם לא יכולים להחליף, אתה יודע, זה לא, אם אולי ראה ואתה מנחש, עוד פעם, אין פה איכות מצלמות מספיק טובה בשביל זה.
אני חושב שיש זוויות שרואים שהייתה נגיעה שם.
בסדר, יכול להיות.
אגב, אני לא עד מכבי תל אביב, בוא, אני אומר בכנות, מבין השתיים, אני מעדיף שחיפה תיקח את האליפות. לא אכפת לי, באמת לא אכפת לי. סתם בשביל דגו אני רוצה רציתי שחיפה תיקח את האליפות. אבל הייתה קטנה. אתה זוכר לפני 20 שנה אבי נימני פיל שופט?
כן, את יעקב נראה לי. יש
מיומנות שכונתית כזאת.
אגב, הוא לא הפיל, כאילו זה אומרים שהוא הפיל, לא משנה.
אני יודע לעשות את זה, אני התאמנתי על זה כל הילדות.
בליפול?
הייתי קטן ובורח. וחלק מהדברים זה לתת את הקטנה הזאת כאילו שאתה הולך. אתה הולך והרגל נוגעת כאילו במקרה, אבל זה סופר מכוון. ככה אני אעשה לשופט
כמו יתעצבן. נכון, זה כתה אדיר.
אתה הולך, זה נותן איזה מין, אתה יודע, קטנה כזאת שהיא כאילו במסלול של הרגל שלך, אבל היא בעצם לא.
ועבר רע שהוא נגע.
אני עושה את זה לילדים שלי. שגע אותם עם זה.
לא במדרגות פה, אני מקווה.
לא במדרגות, אבל יש יכולת לתת את ה... החשלות הקטנטנות האלה, שהן נורא נורא נראות על הרצף, אני אעשה לך אם אתה רוצה פה בחוץ הפגמה.
בוא תנסה להפיל אותי, מהקיר.
אני מפיל אותך, אתה קורס.
אין בעיה. נצלם את זה.
בנגיעה קטנה.
תעשה קידום לפוד ככה. אפרופו קידום לפוד, יש לי הצעת ייעול.
כן.
שפר את הפוד. מה דעתך לפתוח מזגן? או שזה לא נפתח עוד ברבה? טוב, זה רק עכשיו התחיל לחום.
אתה תתחיל להשתעל לי פה.
לא, אבל או שתפתח חלון.
הנה,
נפתח מזגן. אפילו סגרת לי את המדים. זה על חימום, תבינו.
תביא את השלט.
כמה זמן לקח? רגע, הנה, רגע. כך. וואי, זה על 28, אני לא מאמין.
אבל זה במהות חימום.
בסדר, אתה תשחק עם המזגן, אני מתאים לדבר. NBA. אוקיי, אני לא הולך לדבר איתך על NBA, אני הולך לדבר איתך על ציורים. בשבוע שעבר, ואנחנו גם נשים את זה בתגובות, שלחתי לך את מפת הזריקות ב-NBA בעונה הזו. עכשיו, מפת הזריקות ב-NBA בעונה הזו, מה שלקחו שם, רואים את 300 הזריקות הכי, אני אקרא לזה, הכי נזרקות, או הכי פופולריות. 300 הזריקות, יש 1001, אין רק 10 בלטות, כמו שהיה פעם באוסישקין, יש 1001 בלטות, אוקיי? אז מה שנקרא, 300 הבלטות על חצי המגרש ההתקפי, איפה זורקים הכי הרבה?
זה כמו מפת חום כזאת, יפה. היטמאפ. כן.
2024, ומימין, 2004. כחובב אומנות, אני יודע שאתה חובב אומנות, מה ראית שם? ככה, לאו דווקא כדורסל, מה ראית שם? קוביזם,
איזה זרם,
איזה זרם ראית?
זה היה אימפרסיוניסטי והפך להיות טכני.
יפה, יפה.
כי זה היה יותר מופשט, והיום זה ברור, זה בינארי, זה 0 או 1, זה או מחוץ לשלוש או מתחת לסל. אין כלום.
בדיוק.
וזה מה שנשאר מהמשחק הזה.
שנייה, רגע. מה שראו בדיאגרמה, או בגרף, או לא יודעת לקרוא לזה, הציור של 2004, זה שיש כמה נקודות מחוץ לקשת, יש הרבה נקודות בתוך הצבע מתחת לטבעת, ויש כל מיני נקודות מפוזרות בחצי המרחק. מה זה חצי מרחק? זה נקרא mid-range, mid-range jump. זה, אם אני אתן לכם בראש, מיקי ברקוביץ', זה זה. מייקל ג'ורדן, הזריקה האחרונה שלו, אתה יודע, שהוא נכנס מכדרר פנימה, הולך שמאלה, עולה לזה, זה ה-mid-range. בספורטק, הזקן ההוא, שתמיד עומד ואף אחד לא שומר עליו ומקבל את הכדור והוא קולע, זה משם, זה ה-mid-range. אז העולם הזה, שפעם היה הכי פופולרי, מת. עכשיו, לא שאין את הזריקות, זה קורה, אבל הם לא בין 300 הזריקות הכי פופולריות. אבל אני רוצה לספר לך למה זה הגיע לשם. אתה כאילו, כן, זה
רק... אני שנייה רק רוצה לדייק, לחדד מה שאמרת. כלומר, בדיאגרם, בתרשים של 2024, כל הנקודות האדומות הן מחוץ לקשת של השלוש, או ממש מתחת לסל בתוך הצבע.
שזה נגיד דנקים או...
כל הדבר הזה שבין לבין הוא נעלם. כמו שחיקתו של מעמד הביניים. יש לך או עשירים או עניים.
בול.
או מתחת לסל, או מחוץ לקשת.
בול.
ומה זה אומר על המשחק, שרון?
אני אגיד לך מה זה אומר על המשחק. הוא הפך להיות מדעי. אתה יודע למה זה הפך להיות ככה?
מדעי.
מדעי. מדעי. מניבול, הסרט.
נו.
זה רק על כדור, מה שקורה עכשיו זה על כדורסל ולא על כספים, אלא על זה. מה זה בעצם אומר? הרי אומרים כזה דבר. נגיד שארבע מתוך 10 זריקות לשתיים נכנסות. זה האחוזים בערך. אז כמה נקודות עשיתי?
ארבע מתוך 10
זריקות לשתיים נכנסות, אומר עשיתי 8.
כן.
אם אבל 3 מתוך 10 זריקות לשלוש נכנסות,
עשית 9.
עשיתי 9.
כן.
זה הנקודה. הגיעו למסקנה שאם אתה תזרוק יותר, ואם אתה תזרוק יותר שלוש במקום שתיים, בסופו של דבר, ברמה המתמטית, יהיה לך יותר נקודות. זאת אומרת, זה יותר משתלם. וגם זה חלק מהעניין שאנחנו רואים את השינוי והנקודות מטורפות פה ושם. אני מבין שזה מכעיס, גם אותי זה מכעיס, אבל צריך להבין שזה לא בא... זה גם, אני מוסיף לזה את עניין סטף קרי. סטף קרי ששינה את המחשבה שפתאום... אתה יודע, פעם כשהייתי משחק כדורסל, אתה יודע, אתה מכיר את הזריקה, אתה לא, 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 כל הכבוד. הייתי מקבל, אני הייתי מהגבוהים האלה, די יוקיץ' כזה, אבל פעם אסור היה לנו לזרוק מרחוק. אז אם הייתי זורק מרחוק, אני שומע מה... לא, 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 נכנס, כפיים,
טוב, שרון,
כפיים,
טוב,
יופי. שרון. אז אצלו, איפה, אתה יודע, 3 שניות התקפה, טק, טק. זאת אומרת, יש גם שחקנים ויש אנשים ששינו, ובית היום כולם צריכים להיות קולי שלשות, וילדים זורקים במקום הזה. אני לא אוהב את זה, אני לא מתחבר לזה, אבל צריך להבין שאם אנחנו בעד קדמה, זה ההגדרה המילונית של קדמה בספורט.
אוקיי. אני לא הייתי קורא לזה מדעי, הייתי קורא לזה אולי התייעלות. כי נגיד ללכת 2 צעדים אחורה ולעבור את הקו של הקשת, זאת השקעה קטנה, אבל התמורה יכולה להיות גדולה יותר.
יש לזה שם, זה נקרא דאטה.
כן, אבל הדאטה מניעה את הדבר הזה. אבל מה האפקט בסופו של דבר על המשחק? לא, 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 ביד, לא. אתה זוכר שברת את זה שנה שעברה?
אני לא שברתי את זה.
אתה שברת את זה שנה שעברה. בסדר. שוב המסגן. שוב המסגן הוא ממש המגיש השלישי.
יפה, טוב, הנה, עכשיו הוא חוזר לפיר.
אתה רוצה שאני אחבק קצת?
לא לחבות, רק להעלות את המדף.
בסדר. אתה זוכר שקניתי באלי אקספרס משהו במיוחד בשבילך, איזה מטריס כזה. זה היה כל כך מכוער שאהבתי אותו. הוא גם עשה רטיבות.
אני אוהב אותך גם ככה, לא צריך את זה.
אז...
פעם אחרת.
קטעת לי חוט המחשב.
אתה אומר, זה לא מדעי, זה התייעלות.
זה התייעלות, והתייעלות, כמו הרבה פעמים, גם בכלכלה, היא מכוערת. כשאתה מפטר עובדים כדי להתייעל, אז אתה בעצם פיתרת פה את כל הצד הזה של המשחק שהוא כיפי. שהוא לא או הטבעה או כניסה. תחשוב כמה תרגילים אינם כדי לפנות את האדם בחצי המרחק. כדי להוציא את הזריקה הזאת. כמה אופציות הורדת משלל האופציות שיש לך במשחק כדורסל, אם נשארת רק עם קליעה משלוש או מתחת לסל. גם קליעה משלוש, נכון, היא אולי יותר יעילה. היא נותנת תפוקה גבוהה יותר. אבל אין באמת הרבה, אתה יודע, תרגילים או חסימות, או היופי של המשחק התקלקל לטובת היעילות, לטובת הניקוד. וזה כחלק מתהליך נכון, הדאטה באיזשהו אופן, כאילו יעלה אותו, אבל גם עשתה אותו פחות אטרקטיבי.
אני חושב שהפכו את המשחק הזה יותר יעיל, והוא יותר יפה לילדים שלנו, ואולי פחות לנו. אני אומר לך, אנחנו פשוט רגילים למשהו אחר.
תשמע, אבל רואים את האחוזים של ה-NBA בירידה, לאורך השנים. קרסו אמיתי, דיברנו על זה הרבה פעמים פה. זאת אומרת, זה לא מגובה באיזה הצלחה אדירה.
לא, לא, זה יש הצלחה עם הליג פס וברחבי העולם, אולם בארצות הברית זה קצת יורד, אבל יש של זה אייפ, ואם אני יוציא עוד ספר כדורסל, אז אני אגיד לך אם יש הצלחה או לא.
תגיד, מה יותר מעניין, לראות משחק של קלעי 3, פשוט עומדים וצולפים, או לראות משחק עם אקשן, והטעיות וחסימות ותרגילים?
יש לי היום משחק שאני משדר בחצי גמר יורו קאפ, לא משנה, בשקטש נגד קבוצה מצרפת. וואלה, יכול להיות שאני אהנה שם יותר מאשר ב-NBA.
כן, אני מבין אותך, לגמרי, כן.
מה שלחת לי אתמול?
שלחתי לך פרסומת של מוריניו שראיתי ברשת.
ש?
מוריניו, המאמן הגדול, שקצת המניות שלו ירדו, מה זה קצת? משבר הבורסה הנפלה, אנשים קופצים מהגג, והוא כבר לא המשיח. מוריניו, שנים אחרונות, הרבה הרבה פחות טובות.
חמש הקבוצות האחרונות שבהם הוא היה, פוטר.
כן. אדם שעשה הישגים אדירים בתחילת שנות ה-2000.
מ-2003 עד 2015-16 הוא היה הדבר הכי מלהיב שיש בעולם האימון.
נכון. כי הוא לקח את האימון מעבר ליכולת שלו לנהל את הקבוצה ולהביא ניצחונות, שהמאמן הוא גם סטאר. הוא בעצם אולי המאמן הסטאר הראשון בעידן המודרני. אחריו,
שגם עליו, אגב, כתבנו בפרק, בספר, כן, יש עליו פרק מיוחד, וגם פרק על הניצחון, על ההפסד 0-1, שהוא היה עם אינטר, וניצחו את ברצלונה, אתה זוכר, ב-2010, עם, שהוא חוגג שם בקמפנו בסוף, זה, 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 זה חלק שמייצג אותו. נדבר על זה, לא, עוד מעט נדבר על זה פינה היסטורית, עוד זה כמה שבועות.
כחלק מאותו מאמן סטאר, הוא נהג לחנות את עצמו בשם המיוחד. המיוחד, לא השם המיוחד, אלא המיוחד.
I'm the special one.
כן.
I'm not one of the bottle.
בדיוק. וזה כמובן היה מצחיק וכיפי, וגם מעורר אנטגוניזם, כי אנשים לא אוהבים אנשים שחצניים, שמדברים על כמה הם גדולים. הוא היה דמות, הוא היה דמות מעניינת. כל עוד זה גם היה מגובה בביצועים ותוצאות. ברגע שזה קצת לא מגובה בתוצאות והצלחות, אז זה נהיה קצת פתטי. ובפרסומת הזאת הוא כאילו מגיע לעבוד באיזושהי חברה חדשה, ובגדול הוא מלא בבדיחות על עצמו. וזה חמוד, זה ממש חמוד, כי אומנם הוא קינה את עצמו המיוחד, וזה תמיד היה בחצי צחוק, אתה יודע מה לא, בשליש צחוק, אבל היה שם גם שני שליש אמת. הוא באמת האמין שהוא מיוחד.
הוא גם, כן, כמו שאמרת, הוא באמת היה מיוחד.
כן.
אבל היה. הוא היה מיוחד מדי לפעמים, זה הבעיה.
נכון. וכאילו תמיד זה עסק בו ולא בקבוצה, ו... והיו לו עימותים מכוערים עם שחקנים, והוא גם לא היסס לדבר על שחקנים בסיבות עיתונאים, וזה לא... ופתאום בפרסומת הזאת הוא יוצא חמוד, ואני לא ראיתי אותו חמוד כבר הרבה מאוד 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 שנים.
אתה יודע, מוריניו, זה באמת מישהו שכאילו העולם מתקדם והוא נשאר מאחור, כל הפסיכולוגיות האלה מול שחקנים ודברים כאלה, זה כבר לא עובד, וכל הריבים עם התקשורת, זה כבר לא שם, אי אפשר לעשות את זה כמו פעם, ובמובן הזה, הירידת ערך המקצועית שלו היא אדירה, באמת התרסקות, אבל, מה שקורה מדהים במקביל, זה הבן אדם הפך להיות גיבור קלט בעולם הטיק טוק. גיבור קלט.
וואלה.
גיבור קלט, אתה לא מבין מה קורה, יש חקיינים של מוריניו, יש את המסיבות עיתונאים המפורסמות שלו, שהוא קם, I have three, and the others two. אתה יודע, שהוא מדבר באנגלית כזה שבורה, כאילו לי יש 3 אליפויות, יכול לשאר 2 אליפויות. respect man, respect, או הפרסומת הזו שהוא עשה לפני כמה שנים, I am José Mourinho, זה אתגרים בטיק טוק. זה מדהים איך לצד ירידת הערך המקצועית, יש פתאום עלייה בפרסונה שלו. כי מוריניו הקדים את זמנו. הוא היה גיבור הטיק טוק הראשון עוד לפני שהיה גיבור הטיק טוק. זאת אומרת, בגלל זה הוא היה כל כך מיוחד. אתה מבין? הוא היה כל כך היסטרי, שהוא מחזיק מעמד שאנחנו נכנסים לתוך העידן הזה של ה... כן. שכאילו שצריך הכל להיות משהו נורא נורא מיוחד.
אבל הוא לא הקדים את זמנו. הוא היה הראשון, ולכן הוא יצר את העידן הזה.
יצר את זמנו, בסדר?
ואתה יודע גם, טיק טוק זה טיק טוק. נו, כל דבר יכול להיות פתאום ויראלי.
לא, לא, אבל אני אומר, תחפש, אתה תראה...
יש עכשיו את האתגר הזה של השיר של New Order, Blue Monday. טן 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 ריקוד כזה וכתוביות, על מה אתה עם אגרוף, מה עשית לי עכשיו, זה אחד השירים הכי עצובים, יפים, ו... שאהבתי בתור ילד, פתאום לראות אותו, כל מיני אנשים עושים אותו בטיק טוק, צחוקים עם חברה שלהם, זה כאילו מבאס אותי, אבל טיק טוק הוא יש לו חיים משלו, אני לא יודע אם זה רפרנס ל...
אם,
לאיזה תחייה.
אם אתם מתגעגעים למורינו של פעם,
לכו לטיק-טוק. עוד שני דברים. אחד, הפרסומת הזאת היא בעצם לחברה שעוסקת במוצרי ממורביליה של ספורט. וזה דבר מגניב. זה תחום שאין אותו בארץ בכלל, של הספנות.
הוא התפתח בשנים האחרונות בטירוף.
בטירוף, ויש, אני שוב אמליץ, נדמה לי שכבר דיברתי על זה פה, יש בנטפליקס סדרה על חברה אמריקאית שעוסקת באספנות ספורט, על הבעלים שלה, שהוא כזה חצי, לא...
לא איתנו.
הוא אומר על עצמו, נדמה לי שיש לו אספרגר או משהו כזה, אבל הוא אדם יהודי כמובן. יהודי? כן, נדמה לי שכן. וזה תחום אכזרי. זה מדהים. וקניות והריגוש, כי הוא מלמצוא את החולצה שעוד לא לבשו עם הזה של השחקן ההוא מהאליפות הזאת, ואתה צריך להוכיח פרוף. כאילו, יש לך שזה באמת הדבר... סדרה מאוד מאוד מומלצת. עושה לך חשק להיות אספן של ספורט.
אני אעשה לך חידה. מהו פריט הממורביליית ספורט היקר ביותר בהיסטוריה?
וואו. בטח איזה חולצת בייסבול של מיקי מנטל, מרדונה, עשר.
דיאגו ארמנדו מרדונה.
כן, הנה, אמרתי.
זה נמכר ב-2022. 9 מיליון דולר, החולצת יד האלוהים עם הסללום.
וואו.
מי שהיה בלם של אנגליה, עכשיו ברח לי השם, שהוא זה שהגביע את הכדור למעלה ביד האלוהים, הם החליפו חולצות בסוף המשחק, הוא שמר על זה.
די.
שנה וחצי אחרי מותו מכר את זה, עשה את הקופה.
וואו.
9 מיליון דולר.
אז זאת הפרסומת לחברה שעוסקת באספנות של פריטי ספורט. והפאנץ' בסוף, איזה עובד כזה מתלהב שמוריניו מגיע לעבודה, ומוריניו אומר לו, איך קוראים לך? אז הוא אומר לו, וואן. כאילו, חואן. ואז מוריניו אומר לו, מעכשיו אתה, the special one.
אפשר לסגור. אפשר לסגור. את המזגן, אפשר לסגור. אפשר, כן. אוקיי. סגרת. כן, תן לי את המילון.
טוב, תשמע, המילון משונה הפעם.
בניגוד לפעמים קודמות.
כן.
יפה.
המילון משונה הפעם. אני התחלתי את העבודה על המילון, כזה... נכון, היה את הפרסום של נדב צנציפר על השיחה בין בניון ושינו זוארץ, פוסט הקמפיין. שיחה מכוערת להפליא. שגם בלי לדעת מהן האינטונציות שנאמרו בהן הדברים, מספיק לקרוא ולהבין שזה... אומר לו, מה... אומר לו יושב ראש ההתאחדות, מה בכלל התפקיד של מנהל מקצועי? סליחה? כאילו, אתה יושב ראש ההתאחדות, אתה אמור לדעת מה זה, ואם אתה לא יודע מה זה, איך העסקת את בניון כל השנים האלה, ואם זה נאמר באינטונציה של...
זלזול.
של זלזול, אז למה לא טיפלת בזה עוד קודם? גרוע מאוד, ובניון שהוא כאילו בהכחשה טוטלית על הכישלון, וכאילו אומר, מה רק הפנדל?
הבטחתם שאני אמשיך, וזה.
הבטחתם שאני אמשיך, בגלל הפנדל, לא פנדל.
יום אחד נעשה אייטם על בניון. סיפור מבאס.
כן, כן ולא. כן ולא.
לא, לא, כל הפרסונה.
כן, 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 כל הפרסונה. לגמרי, ראוי לפרק...
פרק שלם.
כן, למרות שאני, לא יודע, יש פה משהו שאני מחבב. חמוד.
מדיין, בפרקים האחרונים, כל מה שאנחנו מחבבים, מתרסקים.
אוקיי. בקיצור, אז זה היה כל כך מגיל, באמת, וזה כאילו היה סיום שמייצג היטב את הקמפיין של הנבחרת, וקצת הגיל אותי כל העיסוק בכדורגל הישראלי ובספורט הישראלי. ואז אמרתי, טוב, עכשיו אני הולך אסוציאטיבית. הכי רחוק שאפשר ממדינת ישראל, אוקיי? בוא נתעברר, כאילו ניקח אוויר במקום אחר. אמרתי, אבל איפה? ואז אמרתי, אוקיי, אני אבקש, אני אנדוד בלי שום מטרה לאיזשהו מקום, וחפש שם סיפור מעניין, אוקיי? ואמרתי, אני אחפש באופן אקראי עיר בארצות הברית, קטנה, גדולה, לא משנה מה שיצא, ואני אראה מה הסיפור שמעניין את התושבים שם, מבחינת הספורט המקומי. ביקשתי מצ'אט ג'י-פי-טי, שיבחר לי עיר אקראית בארצות הברית. התשובה שלו הייתה, לרדו...
נשוויל, טנסי.
לרדו, טקסס.
לרדו. כן. טקסס יש בטוח סיפורים.
ברור. לא הכרתי את העיר הזאת בכלל. לרדו...
אני לא יודע, לא שמעתי עליה אפילו בסרטים.
אז תכף תראה.
למרות שזה מסוג המקומות ש... לא יודע, איזה סמוך על סול או משהו כזה, אני יודע מה?
קרוב מאוד. לרדו, טקסס, לרדו העיר בדרום טקסס, ממש על הגבול עם מקסיקו, וזה דבר מאוד משמעותי. הגבול הוא, שהיא שוכנת עליו, זה נהר הריו גרנדה. ואם זה נשמע לך מוכר, שרון, זה כי אחד המערבונים הכי קלאסיים של ג'ון ויין בשנות ה-50, נקרא ריו גרנדה. זה בעצם האזור של הקאובויים, של ה... אתה יודע, המערבונים הכי קלאסיים. בעצם לרדו, לפני שהיא נהייתה חלק מטקסס, היא הייתה חלק מהרפובליקה של ריו גרנדה. תקופת מלחמת האזרחים של מקסיקו, למשך כמה, גם מקסיקו היא מורכבת ממדינות, כמו ארצות הברית. ועד שהתעצבו הגבולות שאנחנו מכירים אותם היום, בעצם, אז כל האזורים הדרומיים האלה של ארצות הברית, לפעמים היו חלק ממקסיקו, לפעמים היו רפובליקות עצמאיות. הייתה רפובליקה שנקראה ריו גרנדה. מדובר על לפני 150 שנה כזה, לא בהיסטוריה העתיקה, כן? זה די לא מזמן. אז לרדו הייתה חלק מהרפובליקה של ריו גרנדה, התקיימה למשך כמה עשורים בתקופת מלחמת העצמאות הפנימית של מקסיקו. בלרדו יש 225 אלף תושבים, שזה משהו בין האוכלוסייה של נתניה וראשון, אוקיי? העיר, תראה כמה זה חור, העיר האמריקאית הגדולה, הכי קרובה אליה, זה 200 קילומטר. זאת אומרת, אתה רוצה להגיע לעיר, לא כל מיני כפרים כאלה, איזה חווה, סם
וזה. חיפה לבאר שבע.
כן. תחשוב שאתה גר בבאר שבע או בחיפה, והעיר הכי קרובה אליך זה, זה השנייה, כן? עכשיו, למה לרדו היא מדהימה? כאילו, ולמה אמריקה והתרבות של, ספורט שלה היא מדהימה? אמרתי לך שזה בין נתניה וראשון, נכון? כמה אצטדיונים יש בין נתניה? אחד. גדול כזה, כן. הקופסה הרוסה כבר, אין קופסה.
אין, עזוב זה, זה, לך תבדוק כמה מגרשי אימון, אין כלום, זה הבעיה, עזוב
מאצטדיון. או בראשון כמה יש, כן.
ראשון יש את הסופרלנד.
יש לידו, את האצטדיון של ראשון לציון, נכון? עכשיו, יש עוד כל מיני אולמות בית ספר וכאלה, ברור, כן? בלרדו יש 7 אצטדיונים שונים, שכל אחד מהם מכיל, הקטן ביותר 3,000, הגדול ביותר 10,000. 7 אצטדיונים שונים על עיר שהיא בגודל בין נתניה וחדרה, וזה אצטדיונים שמכסים את כל סוגי הספורט, בייסבול, פוטבול, כדורגל, אפילו אוקי קרח במדבר הזה, זה עיר מאוד 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 חמה. עכשיו, הסיפור המעניין הוא, שעל הרדו, היא שוכנת בצד האמריקאי של הריו גרנדה. מעבר לנהר, שוכנת נואבה לרדו, שזה לרדו החדשה, שבעצם מתיישבים, חצו את הנהר והקימו את החצי השני של לרדו. יש פער אדיר בין שתי הערים האלה, אחת באמריקה ונואבה החצי השני במקסיקו, בכלכלה, בפשע. במקומות העבודה, באמת בארגון, אפילו הסתובבתי קצת, אתה יודע, בגוגל סטריט ויו כזה, גם בנראות כמובן. כן, זה עיר, נואבה לרדו, שאתה לא מומלץ להסתובב שם בערב, נגיד, נקרא לזה לבד, אוקיי? אז בעצם עיר חצויה. למה עיר חצויה? כי בכלל רוב התושבים, הרוב המוחלט של התושבים של לרדו האמריקאית, הם היספנים, היספנים ממקסיקו. 95% מהעיר האמריקאית, לרדו, הם היספנים מקסיקנים. 95%.
טוב, הם יכולים שם על כדורגל גם.
בדיוק. ועל בייסבול. אוקיי? וכאן אנחנו מגיעים לסיפור מיוחד.
יפה.
אחרי שהבנו את ההקשר. בעצם, משנת 2018, קבוצת תקולטס דוס לרדוס, שזה ינשופי שני הלרדו, הם קבוצה שמשחקת בליגת הבייסבול המקסיקנית. בליגה הבחירה המקסיקנית.
וואלה.
זאת הקבוצה של נואבה לרדו. בגלל זיקה הכל כך גבוהה של תושבי לרדו האמריקאית, שברובם כאמור מקסיקנים, וזה בכלל... נואבה לרדו בעצם זאת העיר הכי קרובה אליהם, למרות שהיא מעבר לגבול. ואני אעשה שנייה רגע סוגריים. הנמל על הריו גרנדה בלרדו הוא הנמל האינלנד, הפנים יבשתי, הגדול ביותר בארצות הברית. זאת אומרת, סחורה, יש שם מעבר של סחורות וגשרים, זאת עיר שיש בה הרבה מעבר של סחורה בין מקסיקו וארצות הברית. משנת 2018, קבוצת תקולטס דוס לרדוס, שמשחקת בליגת הבייסבול המקסיקנית, את משחקי הבית שלה משחקת בארצות הברית, בלרדו האמריקאית.
וכל האוהדים עוברים וזה, חוזרים?
אז זהו שלא. זאת אומרת, זה לא מדויק שאת כל משחקי הבית, חצי ממשחקי הבית okay. שלה. שזה דבר מדהים. תחשוב, אנחנו רגילים לראות את זה בקנדה, לפעמים באוקי קרח או בכדורסל, אבל זאת קנדה, וארצות הברית זה שתי אישויות די דומות מבחינה מנטלית. מקסיקו וארצות... האמריקאים בונים גדר כדי שמקסיקאים לא ייכנסו. יש בעיית הגירה מאוד 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 קשה בארצות הברית, וגם בלרדו יש שם... ולכן זה ממש מוזר שהקבוצה המקסיקנית הזאת, את משחקי הבית שלה, משחקת בארצות הברית. מועצת העיר לרדו אישרה את ההסכם הזה, ואפילו מממנת חלק ממנו, כדי שהקבוצה המקסיקנית תבוא ואתה יודע, תבדר את התושבים המקומיים, גם מרוויחים מזה כסף.
כדי שיהיה פעילויות למזנון, כן. לזה, לאנשים,
בדיוק.
לנהל את האצטדיון, שיהיה משהו.
זה מספק עבודה, וזה מספק מלונות, כי באים אנשים, אתה יודע, שהייה, באים מקסיקנים, וכן, הם מטיילים בלרדו, והם תיירים בלרדו. מסתבר שאם אתה מקסיקני, ואתה רוצה לבוא לטייל, לראות משחק, נגיד, בלרדו, אתה צריך ויזה, אבל אם אתה רוצה לצאת קדימה, לתוך ארצות הברית, כי הפחד הוא שאנשים יהיה להם ויזה, והם יזרקו פנימה ויהיו מאגרים, אם אתה רוצה להתחחק 50 מייל מהגבול, אתה צריך אשרה מיוחדת, on top of visa. כלומר, אשרת טיולים קוראים לזה, או משהו כזה. אז בעצם, זה די... מוגבל באפשרויות של הקהל, הם באים, הם נהנים, חווים קצת אמריקה, עושים קצת שופינג, וחוזרים למקסיקו. זה די מדהים. אז אם אתה, סליחה, לא 50 מייל, 20 מייל מהגבול, אתה צריך אישור של טיול. עכשיו, גם מבחינת השחקנים, זאת בעיה. ובכתבות על התופעה הזאת, כתוב שקשה להם, הם חוצים את הגבול ברגל, הרבה פעמים.
כי...
כן, בדיקות, כי זה גשרים, זה, וזה בדיקות. הם סוחבים בעצמם את הציוד. וזה גם לא כזה נעים שיש לך טנקים של צבא מקסיקו שהם במגרש האימונים שלך, כי יש שם קרבות של קרטלים.
כן.
אז הרבה פעמים הקבוצה הזאת מתאמנת, הם גם מעדיפים להתאמן לקראת משחקי הבית שלהם בארצות הברית, כי זה פאקינג מסוכן שם. למה את העניין הזה של הטלאי שהם צריכים לענוד? שחקני הקבוצה שלהם טלאי מיוחד של מכס והגנת הגבולות של ארצות הברית, כשהם באים לשחק בלרדו, שזה כאילו נותן להם את החסות של הסוכנות הפדרלית. זאת אומרת, אל תתעסקו איתם, זאת אומרת, זה עניינים של הגירה. וזה גם, כמובן, קצת לא נעים, אתה יודע. עכשיו, אפשר להתייחס לזה בתור טלאי, קצת מתאגתי את זה שואתי, אבל מצד שני, זה גם אפשר להתייחס לזה סתם בתור אישור, כאילו שלא יטרידו אותם. ועל התופעה הזאת אפילו נכתב ספר, Baseball on the Border, A Tale of Two Laredos. ויש סרט דוקומנטרי, וזה סיפור מאוד מאוד מעניין ומיוחד על כן אפשרות לשיתוף פעולה, כן אפשרות להגירה הזאת לרדו שהצ'אט GPT זרק לי אותה. וזה מדהים, כי בכל מקום שאתה הולך, אתה יודע, יש סיפורים. בכל מקום אתה יכול למצוא סיפור מעניין. אבל הכותרת הראשית השבוע במקומוני לרדו,
לרדו ריוויו.
בדיוק. עסקה השבוע דווקא בבחור צעיר שעשה הישג מדהים. קוראים לו דיאגו רמירז. הוא בן 17, תלמיד כיתה י"ב בתיכון יונייטד בלרדו, והוא עשה הישג אדיר והצליח להפיל למרתון בוסטון.
וואלה.
בגיל 17. עכשיו, כדי להפיל למרתון בוסטון יש הרבה מאוד קריטריונים מאוד מאוד נוקשים. הוא חייב להראות איזה רזומה. אתה חייב להראות רזומה במרתון מוכר. והוא היה צריך לרדת משלוש שעות. עכשיו, מה אתה עושה כשאתה נמצא בעיר כזאת, שהיא רחוקה מכל דבר, ואין, לנסוע לכל מרתון מוכר, זה חתכת נסיעה והתרטרות.
אז ארגנו לו שם מרתון עצמאי?
לא, אז העירייה ארגנה מרתון לרדו. וזה בעצם אפשר בפעם הראשונה לקהילת הרצים של הרדו, להשיג איזשהו הישג שאולי יוכר להם במרתון, כדי להתקבל למרתון בוסטון.
לרדו לילה לבן.
כן. אז אותו דיאגו רמירז הצליח לעשות את זה, וירד, הוא עשה שעתיים וחמישים, שזה זמן מאוד מאוד יפה למישהו שרץ מרתון בעצם ברשמי ראשון. הוא אומר, הגעתי לשם, הייתי מוכן להתחרות, הייתי גאה בעצמי שיכולתי לייצג את לרדו, טטטה, הצליח לגמור שעתיים 53, זה הזמן שלו, מקום שלישי אגב, במרתון המקומי. אבל אז הוא גילה שהוא לא יכול להשתתף במרתון בוסטון.
למה?
כי הוא מתחת לגיל 18.
לא חשב על זה לפני.
לא. ואז הוא מקווה שההישג הזה ייתן לו את הקרדיט, כאילו להירשם למרתון בשנה הבאה.
זה כמו, זה סיפור עומר אדם אחד לאחד.
כן.
הם כוכבים לו להם.
רק חוץ מזה שהוא לא זייף את הגיל. דיאגו.
בסדר, הוא לא הצליח.
פניתי אליו. אל דיאגו רמירז. כן. מצאתי אותו באינסטגרם.
באינסטגרם?
כן.
הלו, דיאגו, it's me from No Powers in Israel.
כתבתי לו, כי לא יכולתי לשלוח לו הודעה פרטית, לא משנה, זה אינסטגרם, כי הוא לא עוקב אחריי, אתה יודע איך זה וזה. כתבתי, הגבתי לו באחד הפוסטים שהוא העלה על הגאווה שלו על המרתון בוסטון.
פולו מי, פולו מי.
כתבתי לו, תפנה אליי, אני ניסיתי לשלוח ההודעה, תשלח לי הודעה בפרטי, בבקשה. ואז הוא שלח לי כמה שעות אחרי זה, הוא אומר לי, וואטסאפ בוס, כאילו ראיתי את ההודעה שלך. ואז כתבתי לו, טוב, זה יישמע מוזר. אבל אני מגיש פודקאסט על ספורט ישראלי בישראל, על ספורט, סליחה, בישראל. ואמרתי שהפעם, כל פעם אנחנו עושים איזה קטע מיוחד, והפעם נלך לעיר אקראית, יצא לי ב-Chat GPT לרדו, הסתכלתי, ראיתי את ההישג שלך, שאתה התקבלת על מרתון בוסטון, אני אשמח לראיין אותך כמה דקות, רציתי להביא הקלטה שלו, לכמה דקות, אני אמרתי לו, אני יודע שזה נשמע מוזר, אני יודע שזה נשמע משונה, תסתכל, זה באמת, זה יהיה חמוד, זה יהיה כיף.
היית אומר לו שאתה איתי, הוא היה יודע כבר.
דוידוביץ' דיאגו כנראה ילד זין כי על זה הוא לא ענה לי
הוא לא ענה?
לא
תבין הוא כבר אף
ואני כסטוקר כשלחתי לו עוד הודעה היום אחרי אמרתי לו come on 5 minutes of your time I promise it wouldn't take longer לא ענה לי על זה עכשיו אני
אין בעיה
כן, אז חבל כי רציתי להביא את קולו
לא אבל זה טוב יפה
אבל נסתפק בציטוט
הוא ציטט? הוא כתב?
לא, מתוך כתבה לקחתי. כי הוא אומר שהמטרה שלו, מעבר להישגים האישיים, זה גם לעורר השראה באחרים. והוא אומר ככה, אני מקווה שיום אחד כולכם תוכלו לחוות ריצת מרתון, אם זאת אחת המטרות שלכם. הכל אפשרי אם אתה שם את דעתך על זה, שזה תרגום מילולי ל-put your mind to it. מה שמלמד אותנו, שאומנם הוא צעיר מדי בשביל מרתון בוסטון, אבל לא צעיר מספיק כדי לדקלם קלישאות של זקנים.
אמן, בוסטון לא יקחו אותו בחיים.
אז זהו, תהיתי, האם אני מאחל לו כישלון, שבירת רגל,
האמת שמה, זה
קריאת רצועה צולבת.
זה יכול ממש לראות איזה ספאם. זה יכול לראות ספאם.
אבל כתבתי, הוא יכול להיכנס לפרופיל שלי.
שלח תמונה של הפוד, באמת.
אבל אני בטוח שהוא לחץ על הפרופיל.
נצלם היום ותשלח לו את זה.
אני די, הוא גמר איתי.
אגב.
גמר איתי. דיאגו רמירז, לך תסתפר גם, אתה נראה נורא.
לפני 20 שנה כשהייתי בגלץ, הייתי עושה בשבת בבוקר, היה אליעד מודריק ורסקין היה בהתחלה וזה, עשיתי פינה שנקראת ביזר בנחר. עכשיו זה לפני איתנה, אז כל שבוע איזה סיפור מטורף, וכל שבוע הייתי כאילו מסיק בטלפון, מישהי שיקלו לה את הבית בגלל דולר, או מישהו עם משהו, דברים, הייתי מדבר איתם בטלפון, גם לא הבינו מה נחת אליהם, אבל תמיד היינו מסיקים, זה היה מגניב לאללה.
יפה. כמה עם זה המצאת ושברקת?
לא, לא, מה, אני כמוך? תשמע.
אם הייתי רוצה לפברק, אגב, הייתי לוקח, חשבתי על זה.
הייתי עזר.
את הסינק שלו מהטלוויזיה, המקומית בלרדו.
לא, אבל היו שומעים.
הייתי שם את זה פילטר.
אם אני לך, נפתח עם זה שבוע.
בסדר.
טוב, סיפור היסטורי. האם אתה זוכר שבאחת הפינות הראשונות שלנו, אחד הפרקים הראשונים, אמרתי לך, אני הולך לספר לך את הסיפור הכי טוב בכל הזמנים. זוכר?
כן.
עם המכללות.
נכון.
הסיפור של ג'ים ולבנו ומכללת צפון קרולינה סטייט, NC סטייט, הוולברינס, שב-1983 הגיעו עד לניצחו בתואר, סיפור מדהים. רק נגיד, הם הפילו לפיינל פור של המכללות. עכשיו אנחנו במרץ' מדנס, כבר אפריל, הם הפילו לפיינל פור לראשונה מאז, זה נורא נורא מרגש, NC סטייט. אבל אנחנו בתחום המכללות, יש הפיינל פור של המכללות בארצות הברית, כל הטירוף של הכדורסל. ואני רוצה לספר את אחד מסיפורי הכדורסל המפורסמים של המוכללות. יותר מזה, בסדרה המפורסמת של ESPN, 30 על 30, אתה זוכר, המון המון סרטים וזה, זה הפרק השני הכי נצפה. וזה פרק על כדורסל, אבל זה בעיקר פרק על תרבות ועל קהילה, ועל אנשים מאוד מאוד מיוחדים. זה סיפור על ה-Fab Five, ה-Fabulous Five. Fabulous Five היה הכינוי שקיבלו חמישיית הרוקיז של מכללת מישיגן סטייט. מישיגן סטייט, אחת המכללות המפוארות של הכדורסל בארצות הברית, המכללה שבה מג'יק ג'ונסון היה, והיו הרבה שחקנים גדולים. וב-1991, הרי יש כל שנה יש גיוסים, זה נקרא דראפט, כאילו גיוסים, לוקחים שחקני התיכון הכי טובים בכל הארץ, או מנסים, והם מביאים אליך. עכשיו, היום זה פחות, כי השתנו החוקים, והיום אחרי שנה כבר שחקן יכול לעזוב, אבל בעבר, רוקי היה רוקי, פרשמן היה פרשמן, וסיניור היה סיניור. זאת אומרת, הרוקיז היו סוחבים את התיקים למבוגרים, מייקל ג'ורדן, אחד הסיפורים המפורסמים עליו, שהוא כעס על המאמן שלו דין סמית, זה שכשהקבוצה שלו הצליחה מאוד, נורת' קרוליינה, אז הוא שמו על הספורט אילוסטריידד תמונה של 4 משחקני החמישייה, ואותו לא. למה? כי דין סמית אמר, חבוב, אתה רוקי, אתה לא זה. ומישיגן סטייט, החמישייה הזו שכללה את ג'ימי קינג, את ג'קסון, את ג'ואן אווארד, את ג'יילן, סליחה, את ג'ואן אווארד, את ג'יילן רוז, ואת קריס וובר, יש פה 3 שחקנים שהיו הפכו להיות מאוד משמעותיים, קריס וובר כמעט על סף החל תהילה, מי שזוכר היה מהשחקנים המובילים של תחילת שנות ה-2000 בסקרמנטו, והם כאילו רואים שהם טובים, ולקראת אמצע העונה, המאמן שלהם עושה היסטוריה, ולראשונה אי פעם, חמישיית רוקיז, משחקת במשחק רשמי גדול של מכללה. ולא רק זה, הם פוגשים את נוטרדם, וכל החמישייה קולעת את כל הנקודות ומנצחים. אבל זה מעבר לזה. החבר'ה האלו הם מאוד מיוחדים. חבר'ה קצת מפה וקצת מפה, אבל היה להם סטייל, היה להם אטיטיוד. היה להם איזה משהו אחר שלא היו רגילים במכללות. רגילים במכללות לא משנה מאיפה באו, הרבה שחקנים מהקהילה השחורה, הם הרבה מהם התבייתו לקולג'ים. אתה יודע, לא לעשות בושות או דברים כאלה. אבל תחילת שנות ה-90, והקהילה השחורה מרימה את הראש שלה גם בתרבות, איפופ, ראפ והכל, והם, יותר מכל ספורטאי אחר בארצות הברית, הביא את תרבות ההיפופ ותרבות הגטו אל מרכז הבמה. עוד פעם, להגיד, ספורט בכלל וכדורסל בפרט של מכללות, זה טירוף בארצות הברית, לפעמים זה יותר נצפה מאשר הספורט עצמו. והם התנהגו אחרת, והם היו חופשיים מול המצלמה, והיה להם איזה סטייל ודוג, וגם אופנה. הם התלבשו אחרת, הם אמרו, לא נוח לנו מכנסיים קצרים. אתה זוכר, מייקל ג'ורדן פעם, סטוקטון, מלון, שזה רואים לך את הגלרי בד, רואים לך את הביצים, סליחה, רואים כאילו הכל, לא, אנחנו רוצים שזה יגיע עד הברכיים, הם היו הראשונים. בתחילת שנות ה-2000, ואמצע ה-2000, ב-NBA, כולם שיחקו עם מכנסיים עד 3/4, זאת אומרת, הם יצרו אופנה, וחיכו אותם, והריצו אותם, ובעונה הראשונה הם היו מדהימים, הותחו ברבע הגמר, ואז אנחנו מגיעים לסיפור שלנו, בעונה השנייה הם היו הכי טובים, והגיעו לפיינל 4, ואז הם מגיעים לגמר. לגמר הם מגיעים נגד מכללת צפון קרוליינה. היסטורי זה של ג'ורדן. 1993, 5 באפריל 1993, אחד מ2-3 האירועים הכי גדולים אי פעם שהתרחשו בחמישה באפריל אגב, אבל לא כולם קשורים לספורט. באמת שכולם קשורים לספורט. 5 באפריל זה באמת תאריך שדברים היסטוריים קרו בו. אתה תבין. בקיצור...
לא נופל לי הסימון.
היא פה עוד יומיים. ב-5 באפריל 1993, מישיגן סטייט פוגשת את מכללת צפון קרוליינה. משחק פיזי, והוא קצת טוב, הוא פחות טוב וזה. ו-11 שניות הסיום, נורת' קרוליינה מובילה ב-2, יש החטאת עונשין, קריס וובר לוקח כדור. קריס וובר הוא הכוכב, באמת, הוא שחקן, כולם אומרים, בחירת דראפט ראשון, הוא גם נבחר אחרי זה גבוה מאוד בדראפט. הוא מקבל לקחת הריבה, הוא עושה צעדים, מתבלבל, אבל השופט לא שורק. הוא עושה צעדים, אבל הוא חוזר לכדרר. משהו מאוד מוזר. הוא חייב לזרוק, חייב לעשות משהו, חייב לעשות תרגיל. ב-NBA ובמכללות אפשר לקחת פסק זמן. מותר לקחת פסק זמן כדי לסדר תרגיל.
שחקנים.
שחקנים, כן, סליחה. הוא רץ כל הדרך לצד השני, ואז כשיש 11 שניות לסיום, הוא נתקע בפינה, עשה את המהלך הלא נכון, ונתקע בפינה, מסתכל שמאלה, ולוקח טיימאוט. מה הבעיה? נגמרו להם פסקי הזמן. יש מכסה. ובעצם זה מה שהפסיד להם את המשחק. עכשיו, יכול להיות שהם מפסידים במלא גם, אבל זה הפסיד להם את המשחק. כי זה עבירה. אם אתה לוקח פסק זמן, יותר, אחרי שכבר סיימת הכל, אוקיי, ויצרו...
אבל ברגע שהוא עשה את התנועה, שרקו, אני לא זוכר.
כן, שרקו.
ואז כאילו נזכרו שאין...
לא, ואז כאילו אין. עשית עבירה, קבוצה השנייה מקבלת 2 זריקות עונשין, זה כבר יעלה 4 יתרון, 10 שניות לסיום, נגמר 71-77, הם הפסידו. קריס וובר הפך להיות אחד הכוכבים הכי גדולים ב-NBA בשנים שאחרי, ואמרתי לך, כמעט החל תהילה. אבל עד היום, אם תכתוב ביוטיוב קריס וובר, קריס וובר טיימאוט. האירוע הזה והסיפור הזה ליווה אותו שנים, הפך להיות אחד מאירועי הכדורסל הכי מפורסמים אי פעם, ואתה יודע, זה היה קצת... היה שם טיפה, גזעני טיפה, כאילו ירדו, הנה הוא טיפש, הנה אמרנו לכם, הם מופרעים, הנה אמרנו לכם, הם משוגעים, הנה תראו איזה טעות הם עושים של ילדים, ילדים לא מושמעים, והוא לקח את זה מאוד מאוד קשה. אחרי זה גם הבינו, הם גם נורא נורא כעסו לאורך כל הדרך של השנתיים האלה, אמרו, רגע, בוא נה, המכללה עושה מיליונים על הגב שלנו, כי עכשיו כל המרצ'נדייז של מישיגן סטייט, זה עלינו. אנחנו רוצים גם, גם. בקיצור, הסרט הזה הוא מאוד מאוד מומלץ, זה גם אחרי זה מסתבר שקריס פייבר כן קיבל קצת כספים, ופה ושם, וזה חמישה חבר'ה צעירים, שאומנם הפסידו, אבל שינו את אמריקה.
טוב, אוקיי.
סרט מעולה, אם תמצאו באינטרנט.
כן, כן. הסדרה מצוינת.
סדרה, יש שם כמה דברים חבל על
זה. טוב, הצלחנו להעביר את זה יחסית בלי הרבה שיעולים.
להראות מה יש לי פה, טוב, אולי אני אשכח את הרוואי.
לא ראיתי שיצרת פה ערימת קינוחים. יש פה פח, יש פה פח.
תבין, מה, אני לא יודע.
אתה הפרחח, אתה והשחורים האלה.
בוא, נשמה, אני רואה פה מה קורה פה בספות לפעמים, והחתולים, והילדה זורקת פה, וזה שם.
זה לא אני.
כן,
זה לא אני. אחלה, יופי, יום רביעי היום, נכון?
שנהיה בריאים.
אמן, אמן.
שניפגש שבוע הבא.
אמן, אמן.
ועד אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר.
אז רציתי לעשות את זה בשבילך. דוידוביץ' 50, COIL.
טופ
50,
כן.
טופ 50. או לכתוב שרון דוידוביץ'. או לפתוח כל שרת פודקאסטים כלשהו. שרון שם מדבר על הספר. ויאללה, נתראה שבוע הבא.
ביי, תודה.